רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיו נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, לבני 55 ומעלה. ואנחנו כל הזמן רוצים לשים את בני 55-65 בקדמת הבמה ולתת להם כלים כדי שהם יהיו חזקים, עצמאים עם חוסן, מכל מיני סוגים, גם בית רפואי, גם בית קהילתי, גם בית משפחתי, וגם בית כלכלי ופיננסי. אז היום אנחנו מארחים אצלנו בתוכנית את ענבר ראם. אהלן ענבר, שבוע טוב.
איזה כיף להתחיל כאן את השבוע.
ממש, ממש, זה ממש כיף לפתוח את השבוע עם תוכנית פרק חדש, לפתוח את השבוע ברגל ימין. וענבר היא מומחית לכלכלת המשפחה, והיא הסכימה לבוא אלינו לתוכנית. אני לא אקרא את כל הרזומה שלה, כי הוא באמת רזומה ארוך ומכובד, ואני חושב שהכי טוב שהיא תציג את עצמה, כי באמת אני חושב שכדאי לכם להזין לתוכנית הזאת, כי אנחנו נדבר פה על כמה נושאים שהמכנה המשותף הוא, אתם תשמעו את התכנים האלה בתוכנית, ותראו, וואלה, אם אני מיישם את התכנים האלה, החיים שלי הרבה יותר טובים, האיכות חיים שלי עולה, הרווחה הכלכלית שלי, ומתוך זה גם הרווחה הנפשית, ובשביל זה אנחנו פה. אז אלן, אשמח שתציגי את עצמך, מי את?
אז אני בראם, אני כמעט בגיל של הזה, אני 54, ואני מומחית, כמו שאמרת, אני יועצת לכלכלת המשפחה, אני המון שנים בתחום הפיננסים, מעל 26 שנה, בתחום הפיננסים, עבדתי בבנק הבינלאומי 20 שנה, עשיתי את כל תפקידי הרוחב בבנק, התחלתי כטלר, לאט לאט התקדמתי, אני מבינה בנקאות 360 מעלות, 12 שנים אחרונות לעבודתי בבנק הייתי יועצת השקעות בחירה. ניהלתי מעל 400 מיליון שקל תיק השקעות. וזכיתי. אתי אלון סדרה לנו כל 3 שנים לעבור סניף, אז יצא לי לעבוד בסניפים עתירי און. עם האנשים הכי בעלי און במדינה.
בכירים במשק הישראלי.
כן, הכי בכירים בכל תחומים, פוליטיקה, חברה, כלכלה, תעשייה, הייטק, וזה היה זכות גדולה. לפני 5.5 שנים, כמעט 6 שנים, פרשתי מהבנק, והשליחות שלי, כשאני הייתי זוג צעיר, עשיתי את כל הטעויות הכלכליות שהיו בספר, לא משנה בכלל שאני עבדתי בבנק, זה בכלל לא משנה, שנים התנהלנו רע, עם מינוסים והלוואות. הייתי סנדלר שהלך יחף המון שנים, עד שנמאס לי, והחלטתי שאני חייבת לעשות שינוי. ואז פניתי ללקוחות שלי, ואמרתי, תלמדו אותי, מה אכפת לכם? אז הם ככה לימדו אותי בכיף. וזה מה שיפה אצל אנשים עשירים שהם נורא אוהבים ללמד את הדרך שלהם. והם לקחו אותי תחת חסותם, והם לימדו אותי הכל. ולמדתי מהטובים ביותר. איך לנהל כסף, איך לעשות כסף, איך למנף כסף, איך להשקיע כסף, איך להפסיד כסף, הכל למדתי מהם.
כאילו אחרי שעזרת להם בניהול התיק השקעות שלהם, אחר כך אמרת להם עכשיו תעזרו לי ללמוד את הדרך שעשיתם.
תלמדו אותי. לקחתי...
מקורי.
כן, אמרתי הם עשו, תלמד ממי שעשה, הם עשו, אני אעשה גם. מידלתי את זה, הבנתי מה צריך לעשות, עשיתי. ועשיתי לביתי המון שנים. עכשיו בתהליך הזה שעברתי, הייתי בטוחה שאני היחידה. אמרתי, אולי זה בגלל הבית שגדלתי בו, שלא דיברו כסף. אולי בגלל שאני לא בן אדם שמחובר למספרים, אני בכלל מדעי הרוח, לא, יש לי בקושי 3 יחידות מתמטיקה. אולי זה אני. אבל אז גיליתי בתהליך הזה שאני לא היחידה, שיש מאות אנשים כמוני.
לגמרי.
ושבעצם לא לימדו אותנו בשום מקום את הידע הזה, ואף אחד לא... תחשוב על זה, כל החיים, לא בבית ספר, לא בצבא, לא באוניברסיטה, יש לי תואר שני מנהל עסקים, זה כלכלה והתנהלות כלכלית, זה 2 דברים שונים. לא, מלמדים אותנו. ואז אמרתי, וגיליתי שיש מאות אנשים כמוני. אז אמרתי, אוקיי, זה השליחות שלי, זה מה שאני הולכת לעשות, ובאמת לפני כמעט 6 שנים, באמת ספטמבר 18, זה אוטוטו, פרשתי מהבנק,
וואו.
ומאז זה מה שאני עושה, אני מלווה אנשים לצמיחה כלכלית, אני עוזרת למשפחות לצאת ממינוס לפלוס, ואני עושה את זה גם בתוכנית הליווי שלי, שנקראת סקיני מינוס, שהיא תוכנית מיוחדת, וגם אני מלמדת קורסים בשוק ההון, כדי שיהיה צמיחה, מי שכבר יצא מהמינוס שיוכל להתמוך.
רגע, התוכנית שלך משודרת...
רגע, לא, אז יש לי תוכנית ליווי שנקראת סקיני מינוס, ששם אני מלווה אנשים, ויש לי גם קורסים לשוק ההון, ששם אני מלמדת אנשים כדי שיוכלו לצמוח, להתחיל לשקיע כסף ולצמוח. ומעבר לזה, שיש לי גם תוכנית רדיו, שנקראת סקיני מינוס, שהיא משודרת כל יום חמישי ברדיו סול. אתה פותח את השבוע, אני סוגרת את השבוע.
באיזה שעה ברדיו?
ב2 בצהריים, ברדיו סול, אתם מוזמנים להאזין. ויש לי ספר שכתבתי, 1,000,000 תירוצים ו1,000,000 דולר.
וואו.
ואני
תקשיבו,
רק...
אנחנו מביאים לכם את האורחים נאמבר 1, זה ממש שווה לפתוח איתנו את השבוע ולסיים עם ענבר בסקיני מינוס.
זהו, וגם אני רכזת את התחום, אני היום מכשירה יועצים לכלכלת המשפחה באוניברסיטה הפתוחה, בבית ספר תפנית, מנהלים ומנהלות של האוניברסיטה הפתוחה, וזה מה שאני עושה, אני חיה את התחום הזה 24/7.
וואו. אז כיף שבאת, אז אחרי כל באמת ההקדמה הזאת, באמת איך אנחנו... מה את יכולה לתת בשעה הקצרה שיש לנו, בשביל בני 55, בני 60, הם עוד רגע יוצאים לפנסיה, הם חושבים אולי על הצעד הבא, עליהם, על הילדים שלהם, אפילו להורים שלהם, מה את מציעה להם?
בוא נחלק את זה כאילו לכמה חלקים, בסדר? כי יש פה מגוון מאוד רחב של אנשים, של סוגים של אוכלוסייה בעצם. קודם כל, אני חושבת שאנחנו חייבים להבין שאנחנו הולכים להיות זקנים עניים. במיוחד כל מי שיש לו פנסיה צוברת. כי חשוב לי רגע לסבר את האוזן. זה נראה שיש לנו, כאילו, תבדקו כמה יש לכם בפנסיה, מי שיש לו היום פנסיה של 1,000,000 שקל, זה נראה הרבה כסף, נכון? אבל בעצם היום מחלקים את הפנסיה ל-200 חודשים, וחושבים לחלק את זה ל-250 חודש. זה, אני מדברת איתך על פנסיה צוברת, לא על פנסיה תקציבית מהמדינה. תחלק 1,000,000 שקל ל-200 חודש, זה פחות מ-5,000 שקל, כי על זה תוסיף דמי ניהול ומיסים וכל הדברים האלה. אז פחות או יותר 5,000 שקל. עכשיו תחשוב על זוג שהיום חי 25,000 שקל הכנסה, 20-25, שזה הכנסה מאוד יפה, זה עשירון 8-9. והוא הולך להיות זקן עני, כי הוא הולך לקבל ביחד 10,000 שקל. איך אפשר לחיות מ-10,000 שקל? עכשיו, אנשים חושבים ואומרים, טוב, כשאני אהיה זקן, יהיה לי פחות הוצאות. כבר המשכנתא תסתיים, והילדים לא בבית, ואין לי גנים כבר וזה. אז מה אכפת לי? אבל זה לא נכון. כי בעצם יש הוצאות אחרות. קודם כל, אני סוף סוף לא עובדת, אז אני ארצה לטייל, אני ארצה ליהנות, אני ארצה לבלות, אני ארצה לנצל את הזמן שלי.
ללכת לחוגים, להשערון, לכל מיני דברים כאלה, נכון?
אני יותר בבית, אז המזגן יותר עובד, החשמל יותר עובד, אוכל בבית עובד, כבר לא בעבודה, דלק, כי אני נוסעת לטייל, וגם אלמנט הבריאות, כי בגיל שיש יותר בעיות בריאות, אז צריך יותר לטפל, ואנחנו נרצה לעזור לנכדים ולילדים, זאת אומרת, אין פחות הוצאות. אז צריך לדאוג לזה, צריך להשלים היום את הדלתא. ומי שלא עשה את זה בצעירותו, זאת אומרת, צריך להתחיל כמה שיותר מוקדם, צריך לחנך את הדור כמה שיותר מוקדם, אבל מי שלא עשה את זה, אז ממש ממש חשוב להתעורר ולהתחיל לעשות פעולות, ולראות מה כן אפשר לעשות היום, וכמה שיותר מהר, כי בכל זאת יש 15-20 שנה. וגם לא לשכוח שגם אם אתה יוצא לפנסיה בגיל 67, יש לך עוד 20 שנה בפוטנציאל, זאת אומרת, צריך פה, יש זמן שאפשר לעשות שינוי, אז צריך להתעורר כמה שיותר מהר.
ממש, כאילו, ואת יודעת, לצערי, שאת אומרת את זה, אני חושב שרוב האנשים שעובדים במשק, הם לא מודעים לדברים האלה, עד שפתאום הם מקבלים את התלוש פנסיה הראשון, ואז אומרים, וואו, 5,000 שקל, באמת זה לא מספיק, ובאמת צריך לשבור פה איזה מיתוס כזה, שכשאני אהיה מבוגר, יהיה לי פחות הוצאות, כי ההוצאות רק הולכות...
וגם לא לשכוח שרק עכשיו התחילה, רק לפני 3-4-5 שנים, התחיל חובת פנסיה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שאין להם פנסיה, שרק עכשיו הם מתחילים. אז חשוב מאוד להתחיל כמה שיותר מהר.
אוקיי, אז מה את ממליצה לעשות לגבי הפנסיה? אם אני רואה שהיא נמוכה, או בוא נגיד, יש כאן כאלה שרק עוד 10 שנים יוצאו לפנסיה, אז מה את מציעה להם לבדוק עכשיו 10 שנים לפני?
קודם כל, ללכת ליועץ פנסיוני וליועץ פרישה. ולבדוק כמה פנסיה תהיה לכם. אתם חייבים לדעת מה הפנסיה שלכם, ואתם חייבים לעשות פעולות, אני לא יודעת מי ששומע אותנו באיזה גיל אתם. ככל שאתם יותר צעירים, אז כדאי, אם אתם שומעים אותי ואתם באזור הגילאים 30-40, אז ברור, כמובן הכל לעשות עם איש מקצוע, אני לא יועצת פנסיונית, אני רק מכוונת אתכם פה בדבר הזה, כי זה חשוב. נדבר עם היועץ הפנסיוני שלכם, פשוט לוודא שהפנסיה שלכם, א', נמצאת במסלול שהוא עם אחוז מניות גבוה, כדי שהפנסיה באמת תעבוד, שמנוף הכסף יעבוד כמה שיותר שאפשר, ולבדוק את דמי הניהול של הפנסיה, כי שמה כל חיסכון בכסף של דמי הניהול, זה כסף שנשאר אצלנו, זה כסף שעובד לאורך שנים, זה אלפי שקלים יכול להיות, וזה יכול לעשות את השינוי המשמעותי. אז ככל שאתם יותר צעירים ואתם שומעים את התוכנית שלנו, כבר תעשו את שתי הפעולות האלה. לבדוק את המסלול, שהמסלול הוא באחוז סיכון מוגבר, ולבדוק את הדמי ניהול. עכשיו, מה עושים עם מי שכבר מתקרב? כאילו, גיל 55 ומעלה, באמת יש לנו 10 שנים. מצד אחד זה 10 שנים, מצד שני זה 10 שנים, כאילו זה, אתה יודע.
זה הרבה זמן וקצת זמן בו זמנית.
בדיוק.
ביחס לפנסיה.
אז אני חושבת שמה שצריך באמת זה להתייעץ עם איש מקצוע, ולראות מה המטרה שלכם, לראות אם יש לכם גב כלכלי, אם יש לכם משהו שאתם יכולים היום, באמת מתי אתם מתכננים לצאת לפנסיה, ולראות כאילו, האם יש אפשרות להגדיל סיכונים, מה אפשר לעשות קודם כל, קודם כל, כמובן לבדוק את הדמי ניהול, ולראות להתאים את המסלול סיכון באמת למצב שלכם, האם אתם יכולים להרשות לעצמכם לקחת סיכונים. אם כן, אז...
גם אולי להגדיל את ההפרשה לפנסיה, אבל כל חודש...
להגדיל המקסימום, זה בטוח. זה אחד, קודם כל זה. מה שאפשר על פי החוק, ומה שאפשר לעשות דרך שכר, אז כן. ודבר שני, להתחיל לסגור את הדלתא מהשקעות. ופה, בשביל זה... חייבים להתחיל לנהל תקציב, לדאוג שהכנסות יהיו גבוהות מהוצאות, עודפים להתחיל לזרוק להשקעות, להעביר כל כסף עודף להשקעות, כי אתם חייבים לצבור לכם און שיתחיל לעבוד בשבילכם.
נחזיק אתכם, כשאת אומרת השקעות מדברת על שוק ההון, נדלן.
לגמרי, אתה צריך היום... כן, כן, לדאוג שיהיה לך כסף, שגם יעבוד בשבילך, שתוכל כל חודש למשוך ממנו אנונה.
אז עכשיו, אוקיי, זה באמת דברים ש... ללכת ליועץ פנסיוני, לדעתי, תוך פגישה אחת הוא ישדרג את ההסתכלות שלנו על הקרן הפנסיה. יועץ השקעות, שזה נראה לי גם התחום שלך, איך אפשר בגיל 55-60 להתחיל לעשות איזה ביטוח לפנסיה שלי, אולי אפילו לקנות איזה דירה או משהו קטנה להשקעה, אולי לעשות תיק השקעות סולידי או משהו כזה בשוק ההון. ומה קורה בן אדם מתעורר בבוקר אחרי שהוא יצא לפנסיה, אני קופץ איתך נגיד 10 שנים, 15 שנה קדימה, 5,000 שקל בחודש. זה לא מספיק, אז איך, מה את מציעה לו לעשות במצב כזה?
זה באמת בעיה. זה באמת בעיה, ויש המון אנשים כאלה. אתה יודע, דווקא הדור הזה של ההורים שלנו, יש להם יתרון אחד, שרוב רובם יש להם דירה. זאת אומרת, גם מי שלא חסך לפנסיה, לפחות יש דירה ואפשר לנצל את הנכס הזה, כדי לעשות איתו משהו.
דירה שהוא גר בה.
דירה שהוא גר בה, ולרוב כבר אין עליה חובות.
כי הוא כבר שילם את המשכנתה.
כי הוא כבר שילם את המשכנתה, ואז אפשר לנצל את זה, ויש פה כמה דברים שאפשר לעשות. נתחיל מהקל אל הכבד.
כן.
קודם כל...
האמת, אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו, זה ממש גורף לכמעט כל בן אדם בגיל הזה, כמעט כל בן אדם יש לו דירה. מעטים האנשים שאין להם בכלל, הגיעו לגיל הזה ואין להם דירה שהיא בבעלותם.
יש כאלה שהם באמת במצב קשה. אנחנו באמת בבעיה. זה, בשביל זה המדינה צריכה לעזור. בשביל זה יש קצבאות, יש את כל הקטע הסיעודי. אבל אני מדברת על המז'ורטי שיש לו דירה. בסדר? מעמד ביניים קלאסי. אז קודם כל, הרבה פעמים, יש לי לקוחות עכשיו שבאו אליי, שיש להם דירה מאוד מאוד גדולה, באור יהודה, בית של 6 חדרים עם מדרגות בפנים, הם כבר באזור ה-70 לחייהם, קשה להם עם המדרגות. והם אמרו לי, מה אנחנו עושים עם הדירה? ובסופו של דבר חשבנו על זה. הבית שווה המון כסף. הצעתי להם למכור את הבית, לקנות 2 דירות להשקעה. אחד הם יגור, לקנות בכסף הזה 2 דירות. אחד הם יגורו ואחד הם יזכירו, ואז זה מגדיל להם את הפנסיה. כאילו זה יוצר את הפנסיה, הזכירות. עכשיו, יש אנשים שיקחו את הכסף ויגידו, או, בואו, אפשר תמיד למנף עוד כסף. זאת אומרת, אפשר לקחת את הכסף הזה ולקנות 2 דירות. לקחת משכנתה על חשבון הכסף, אם אני מדברת לא ברור, אז תעצור אותי.
את אומרת, להפוך את זה במקום 2 דירות, 3 דירות?
3 דירות.
אוקיי, בואו, איך עושים את זה?
אבל להתחיל לשלם משכנתה, לקבל 2 שכירויות. כאילו, בדירה אחת אנחנו גרים סבבה, בשתי דירות אנחנו לוקחים משכנתה, ואנחנו ממנפים את זה. ואז נכנס אלמנט הגיל. פה נכנסת אלמנט, כי אתה צריך לראות מי הלקוח מולך. כי אני אמרה, טוב, בן אדם בן 50-55, הוא לא אוכל בננות, הוא לא קונה בננות, מפסיק לקנות בננות ירוקות. יש לו משנה, כן. אז בן אדם כזה, למשל, אני אגיד לו, סבבה, לך על זה. לך על התוכנית הזאת, קח משכנתה, תקנה 3 דירות.
עד כיועצת השקעות, אומרת.
כיועצת כלכלית, לא כיועצת השקעות. כיועצת כלכלית, אני אגיד לו, כן, בוא נבנה תוכנית אסטרטגית, איך אתה קונה 3 דירות, ואז יש לך 2 משכנתה, על אחת הדירות יש משכנתה, ששתי שכירויות משלמות את המשכנתה, ואז בגיל פנסיה, הנה, יש לך את הפנסיה. אבל אנשים בני 70 לפעמים באים ואומרים לי, תקשיבי, אין לי כוח. אני לא מסוגל לחשוב על הדבר הזה שעכשיו אני אתחיל לשלם ואני מפחד, וכן יהיה, ולא יהיה, ומה יקרה עם הריבית עלי. אני לא רוצה את העול הכלכלי הזה. אין בעיה. אז רק תקנו. אז תקנו דירה בלי משכנתה, תקנו דירה אחת שלכם שאתם תגורו, ותקנו עוד דירה שאתם תזכרו בלי משכנתה. ושקט ושלווה, ויש לכם את ה-3,000, 4,000, 5,000 שקל שלכם.
בדיוק תוספת על הפנסיה הצנועה שיש לכם, וזה נותן, סוגר את הפינה, מה שנקרא, כן.
כן, כן. אז זה גם האפשרות. זאת אומרת, אני תמיד אומרת שכסף זה דבר יצירתי, זה משחק, זה כמו לגו. קחו תרכיבו מחדש, רק פשוט אנחנו רגילים כזה ללכת בתבניות. ומה שיפה בכסף שזה לגו, כך תפרק תרכיב מחדש. תבנה איך שאתה פשוט
כן,
בצורה יצירתית.
כן, אבל את רמזת את זה שבאמת יש הרבה פחד והתנגדויות. זה, א', אמרת כמה דברים. אמרת שהיינו ילדים לא דיברו איתנו על כסף.
לגמרי.
וזה משהו שהוא חוצה מגזרים וחוצה תרבויות. לא מדברים על כסף בבית, זה משהו אחד. ודבר שני, גם יש פחד לטעות עם כסף. ועכשיו אני אתחיל לחתום, ואם זה ירד, ואם הנכס ירד. אז באמת אני חושב שהשלב הזה, שמה שאת מלווה אותם, שדיברנו בדרך לפה, שהנושא של כסף, אמרת לגו, אבל אני שמעתי אגו, זה קשור גם לאיך אני מתייחס לכסף, אני מפחד מה שיקרה לי עם הכסף הזה. אז אני חושב שאת כיועצת כלכלית, כי אמרתי לא יועצת השקעות, אז אמרתי, זה באמת, כי יועצת השקעות זה משהו מאוד כזה קר כזה, בוא תחסים בתיק הזה, תשים פה עוד, אל אביב 25, ופה שיועצת כלכלית זה באמת לחשוב בצורה מותאמת למצב של ה...
כי קודם כל אנחנו חושבים מי הבן אדם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות את הבן אדם עצמו. מה המטרות שלו? מה למה שלו? מה הוא צריך? איפה הוא רואה את עצמו בעוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה? מה באמת חשוב לו בחיים? זאת אומרת, קודם כל אני בודקת את הדברים האלה לפני בכלל שיוצאים לדרך. ואז אני בונה תוכנית אסטרטגית, וכל משפחה שבאה אליי, זה יכול להיות עם אותו סכום, באותו גיל, ולשתי המשפחות אני מבנה שתי תוכניות שונות. Mm-hmm. כי כל בן אדם הוא שונה, וכל משפחה יש לה סדר עדיפויות שונה, ויש להם צרכים שונים, אז... זה לא מתמטיקה, זה מה שיפה במקצוע הזה.
עכשיו תגידי, נגיד, הבן אדם אמרת, היה לך לקוחות מאור יהודה, בית ענק, יכלו למכור ולקנות שתי דירות.
נכון.
מה קורה אם בן אדם יש לו דירה קטנה, שהוא רוצה לגור בה, נגיד אפילו שווה הרבה באזור טוב בארץ, אבל הוא רוצה להגדיל הכנסה. האם הוא יכול לקחת משכנתה על הנכס שקיים, או לא יכול לקחת משכנתה, הוא כבר בן 65, ועוד הבנקים לא תמיד משחררים. איך זה עובד היום? את מכירה אפשרויות בתחום הזה?
אז יש כמה אפשרויות. קודם כל, תמיד אפשר לקחת משכנתא, בסדר? זאת אומרת, עד גיל מסוים אפשר לקחת משכנתא. אם יש לך, זה לא רק נכס, זאת אומרת, משכנתא צריך שני דברים.
שני פרמטרים, אוקיי.
צריך אחד שיהיה נכס, שאתה תוכל, כאילו,
שלמשכן אותו.
למשכן אותו, אבל אתה צריך גם כושר החזר. עכשיו, יכול להיות שיש לך נכס ששווה הרבה כסף, אבל אין לך כושר החזר, כי אתה חי מביטוח לאומי, או כי אין פנסיה, או כזה. ואז קודם כל, תמיד יש את האפשרות לקחת משכנתא רגילה. Mm-hmm. אבל אם היא לא קיימת, היום יש דבר חדש, שנקרא, היום, יחסית, כן, זה הכל עניין של כמה שנים, משכנתא הפוכה.
אוקיי.
ופה אני רוצה, וזה דווקא משהו שהוא טוב, כי הוא, למה אמרתי לך קודם, שבדור הזה כמעט לכל אחד יש דירה? כי בדור של הילדים שלנו, או גם בדור שלנו, זאת אומרת, בני 45, רובם אין להם דירה. ולכן הדבר הראשון שאני אומרת, כאילו, כמעט כל בן אדם ישראל צריך שכן שיהיה לו דירה. כי גם אם אין לך פנסיה גבוהה, יש לך פה איזשהו נכס, גם אם אתה גר בה, יש לך נכס שאתה יכול להשתמש בו. ואפשר לעשות כמה דברים עם משכנתא הפוכה. משכנתא הפוכה, קודם כל, בוא נגיד את זה, לוקחים מהבנק, זה הפוך.
לא, תסבירי מה זה משכנתא הפוכה, אני חושב שזה טריק דווקא מאוד מעניין, שיכול להיות מאוד רלוונטי פה בתוכנית.
לגמרי. אז בוא נראה מה עושים עם זה. קודם כל, משכנתא הפוכה לוקחים מגיל 60. ככל שאתה יותר מבוגר בגיל, ככה אתה יכול לקחת אחוזי משכנתא יותר גבוהים. מתחת לגיל 60 אי אפשר לקחת משכנתא הפוכה. בעצם מה היא אומרת? הרי מה אני עושה? אני לוקחת משכנתא, קונה בית. פה היא אומרת, לא, כבר יש לך את הבית, חברת הביטוח נותנת לך את הכסף, ואתה מחזיר אותו כשאתה עולה למעלה, במאה ה-20 שלך, כשאתה עולה למעלה, ובעצם אתה לא צריך לשלם שום דבר.
כלום, אתה לא משלם לאורך הדרך?
אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. בעצם מי שישלם זה היורשים שלך. אתה כרגע לא משלם כלום.
כן, אז יש להם בעצם שתי אפשרות, או למכור את הנכס שהורישו ולהחזיר את ההלוואה, או פשוט לשלם את זה.
בדיוק.
זה דוח סילוקים או מטריצה כזאת.
בדיוק. עכשיו אפשר להשתמש בזה לכמה דברים. קודם כל, אני רואה היום שיש הרבה מאוד, הגיע ללקוח שהיה לו 500,000 חובות. הוא היה באזור גיל 50, אם אני לא טועה, והיה לו המון חובות. מה שעשינו, אמא שלו לקחה משכנתא הפוכה לכסף, על הדירה שלה, והוא החזיר את כל החובות ככה, והוא ישלם, עשינו גם הסכם עם האחיות שלו, כן? כי זה בעצם פוגע ביורשים.
כן,
מדבר עכשיו
על הילדים של הבן אדם שלקח משכנתא, לא משהו לקח משכנתא.
כן, בעצם האמא שלו יכלה לעזור לו לסגור את כל החובות, כי 500,000 שקל זה חתיכת חוב.
אז היא חילצה אותו על ידי, היא לקחה משכנתא הפוכה
וחילצה אותו. היא לקחה משכנתא הפוכה וחילצה אותו. ובעצם במה שהיא עשתה, היא בעצם חילצה אותו. ועשינו הסכם עם האחיות שלו, כי זה בעצם פוגע בירושה שלהם, והוא ישלם את המשכנתא הזאת כשהוא יגיע.
יפה.
ביום פטירה של האמא.
יפה, אז את אומרת שיש פה אפילו משהו נוסף. זה לא רק שאני רוצה עכשיו להגיד את הפנסיה שלי, את הקצבה שלי, אני רוצה גם לעזור לילדים שלי, הילד שלי פתאום תקוע, אני רוצה להריש עדיין את התפקיד ההורי שלי.
בדיוק, אז יש לך פה אפשרות לעזור לילדים שלך.
וואו, יפה.
עוד זוג שבא אליי בשנות ה-70 לחייו, לקחנו משכנתה הפוכה וקנינו נכס אחר. ואז בעצם יש לי כסף, קניתי איתו נכס שמכניס לי הכנסה. אז כרגע אני שאני בת 75, כאילו הזוג המבוגר, יש לי הכנסה, ושהיורשים שלי הסתדרו ביום.
ולא מכרת את הדירה שלך.
לא נגעתי בדירה שלי, פשוט לקחתי עליה משכנתה הפוכה, קניתי נכס נוסף שמכניס לי משכנתה, אני לא צריכה לעשות החזר היום, שום החזר כספי, ב-120 שלי שהיורשים התמודדו.
וואו. תגידי, הם צריכים להיות ערבים על הדבר הזה, או צריכים להיות יודעים על התהליך כזה?
כן, מה ש...
אגב,
לא,
מי נותן
כל,
את
המ... זהו,
מי
או.
נותן את זה?
קודם כל, היום מי שנותן את זה זה כלל ופניקס, זה חברות ביטוח. גם במזרחי נותן זה נקרא משכנתה פיננסית. יש קצת הבדלים. בחברות הביטוח אתה יכול לקבל את זה לכל החיים עד 120. במשכנתה פיננסית בבנק מזרחי זה עד גיל 90. אז יש קצת הבדלים. חשוב לי מאוד להגיד שזה פתרון הרבה פעמים, שזה פתרון שצריך לשקול, אבל לא לשכוח שזה עולה כסף.
זהו, זה מה שרציתי להגיד לך, כי אם אני...
זה עולה ריבית וזה עולה ריבית יפה, זה לא...
אם אני מחזיר את זה רק עוד 20 שנה, זה צובר כסף. השאלה אם לא כדאי להחזיר חלק ממנו תוך כדי...
אם יש אפשרות ויש יכולת, כן כדאי. אבל כשאין יכולת, אז זה האפשרות שיש לי. עכשיו, עוד אני אומרת לך, תמיד תזכור שכסף זה לגו. בסדר? אז זה פשוט אפשרויות שקיימות, זה כסף על הנייר שקיים. נכון, יש פה ריבית, אבל לפעמים זה הפתרון. לפעמים אם אני עכשיו צריכה ללכת לבית אבות.
בדיוק, נו.
אז יש לי אפשרות...
זה סוגיה מצוינת, כן.
להזכיר את הבית שלי, גם לקבל עליו שכירות, גם לקחת משכנתה הפוכה, גם לקבל את הכסף, ואז יש לי יכולת בעצם ללכת לבית אבות. וזה ייתן לי את הפתרון. ושהיורשים שלי יסתדרו.
עכשיו, לא רק שהיורשים שלי יסתדרו, היורשים שלך, הילדים שלך בעצם, אולי זה טוב שגם הם ידעו את זה, כי עכשיו פתאום אתם נטל כלכלי, יש שם נטל כלכלי על עכשיו, וההורים הפכו להיות סיעודיים, או צריכים עכשיו טיפולים יקרים. מה הם יעשו? יקחו מהעובר ושב שלהם? לא, הם יגידו להורים שלהם, תיקחו משכנתה הפוכה, אנחנו נסתדר עם זה אחרי 120, נמכור את הדירה שלכם בצהלה, אני יודע איפה, ונסתדר עם זה.
רק צריך לקחת בחשבון שזה, כן, יש פה ריביות, וצריך לדעת שזה עולה כסף, זאת אומרת...
אז אני מניח שחברות הביטוח או בנק מזרחי יעשו לך תוכנית או גרייס או בלון או איך ש...
כן, בלון זה נקרא.
אז באמת כדאי שהילדים יהיו מעורבים לזה, כי בסוף הם יצטרפו...
עכשיו, אתה מחתים את היורשים. כשאתה לוקח כזה משכנתה, אתה מחתים את היורשים, כי הם חייבים להיות מודעים לזה. אבל, עוד פעם, זה פתרון שקיים, ואני לא בהכרח הייתי הולכת לפתרון הראשון הזה, כי הוא עולה המון כסף, אבל כן הייתי, בכל זאת יש פה מחיר כלכלי, ואולי היורשים רוצים את הדירה, אז אולי שווה להם להגיד, אוקיי, אנחנו נשלם.
אנחנו נחזיק אתכם, נכון.
אבל אני אומרת שזה פתרון ששווה לשקול אותו, לבחון אותו בסיטואציות מסוימות.
כן, נכון. לא, באמת זה... אז אתה יודעת, התחלת ככה, אמרת, אנחנו, פנסיה שלנו היא נמוכה, היא 5,000 שקל, והנה, אנחנו כבר נתנו פה כמה אפשרויות שיכולים להוציא אותנו צעד קדימה ולחיות ברווחה כלכלית ולהתמודד עם אתגרים לא צפויים בחיים. אני רוצה לתת לכמה צלילים. השיר שבחרת זה שיר מה שאת אוהבת.
נכון.
אז באמת, מה שאת אוהבת, ניתן לנו ככה, כבר ראינו שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים בזכות הכסף שלנו, לעשות מה שאנחנו אוהבים. אז נצא לצלילים ותהיו איתנו.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, חזרנו אליכם באמת בכמה צעדים פשוטים בתוכנית שלנו היום. אתם יכולים להגיע לרווחה כלכלית, גם בפנסיה, גם בהשקעות, בכלכלה נבונה. ומי שלא שמע עד עכשיו את הטיפים שנתנה לנו ענבל, ענבר, אז הוא יכול לשמוע את התוכנית גם בפייסבוק, גם באתר של ענבר, גם אצלנו בפרק חדש. אבל אני רוצה להמשיך, דיברת על זה שאת עבדת הרבה שנים בתחום ההשקעות בבנק לאומי, נכון?
בינלאומי.
אז דברי איתנו גם על השקעות מעבר לפנסיה, מעבר למשכנתא הפוכה, מה אפשר לעשות בתחום הזה?
אז מעבר להשקעות והשקעות נדלן שקצת נגענו בהם, כי היתרון של נדלן שהוא נותן לך שכירות, ואז בעצם בבת אחת יש לך כאילו את הפנסיה, אבל אני רוצה רגע לדבר על היתרונות של שוק ההון. היתרון של שוק ההון זה שאפשר להתחיל בסכומים קטנים. ברור שכדאי כמה שיותר בגיל מוקדם, אבל גם אם אתם היום בני 50, תתחילו, פשוט תתחילו. אפשר לעשות הוראת קבע לכל מיני סוגים של חסכונות שהם מוטי שוק ההון, 100 שקל בחודש.
מה את אומרת?
כן, כן.
זה לא צריך דמי כניסה למשחק, לפחות כמה עשרות אלפי שקלים.
אז זה בדיוק הקטע של לנדלן, להשקעות אלטרנטיביות, לנדלן בחו"ל, לכל מיני השקעות יזמיות. אתה צריך 100 אלף דולר, 350 אלף שקל. בשוק ההון אפשר להתחיל גם ב-100 שקל, וזה מה שיפה בשוק ההון בחודש.
מה, לפתוח תיק השקעות ב-100 שקל?
לעשות הוראת קבע. אז בוא נדבר קצת על סוגים שאני רק אגיד, דיסקליימר, שזה לא ייעוץ השקעות, זה רק מידע, ומי שבאמת תלכו לאיש מקצוע, תלכו לייעוץ השקעות, תבואו ללמוד אצלי קורס, איך בונים תיק, הכל בסדר, אבל פה מה שאני אומרת עכשיו זה רק מידע, זה לא ייעוץ השקעות.
א', זה רק מידע, וגם זה מעורר אותנו להבין כמה זה יכול להיות פשוט להיכנס לתחומים האלה.
זה פשוט, נכון. אז קודם כל בואו נדבר על קרנות נאמנות. קרן נאמנות זה השקעה משותפת, שיש לה נאמן קרן ויש לה מנהל קרן, אוקיי? נאמן קרן, בעצם מנהל קרן מנהל את הקרן לפי המדיניות שלו, ונאמן קרן אחראי שמנהל הקרן ישקיע לפי המדיניות. ויש אלפי קרנות, יש קרנות 100% מנהתיות ויש קרנות 100% סולידיות, יש קרנות שהן על סקטורים מסוימים כמו בנייה, נדלן או טכנולוגיה, ויש קרנות על אזורים גיאוגרפיים מסוימים, כמו ארצות הברית וגרמניה וסין ויפן. ויש קרנות משולבות, זאת אומרת, זה יכול להיות גם טכנולוגיה בארצות הברית וגם נדלן בגרמניה, וגם יכול להיות 30% מניות ו-70% סולידי.
מה זאת, זה, אגרות חוב?
כן. זאת אומרת, יש באמת אלפי קרנות.
רגע, את אמרת מהר, מיני כן. בשבילי קצת. כשאת אומרת, אנחנו נכנסים עכשיו לתחום ההשקעות, אפשר בסכומים נמוכים, ויש מוצר אחד שנקרא קרן נאמנות, נכון?
נכון.
זאת אומרת, קרן הנאמנות הוא מורכב מהרבה טעמים.
יש המון סוגים
של קרן. הרבה סוגים, כן.
עכשיו, על הקרן, השאלה באמת שאני רואה אותך חושב, איך אני בוחר את הקרן?
בדיוק, אני יודע מה קורה בשוק כן. הזהב בסין.
אז לפני שנגיע לבחירה, רק חשוב לי להגיד שאף אחד לא עובד בחינם, וקרנות נאמנות יש דמי ניהול. והדמי ניהול מורכבים, ככל שהקרן יותר מסוכנת, שם יש צורך יותר בניהול, ככה דמי ניהול עולים. בסדר? זה יכול להיות מנע בין 0 ל-5%. עכשיו, תבחרו את הקרן נאמנות שאתם בוחרים, לא לפי הדמי ניהול, אלא לפי רמת הסיכון שאתם, זאת אומרת, לפי המטרה שלכם, ולפי רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת. זאת אומרת, קרן נאמנות סולידית, שמשלמים שם נגיד 0.5%, והיא עושה לך את 7-8-9 בשנה, מול קרן נאמנות מנייתית, שעושה לך את 2.5%,
דמי ניהול,
אבל היא עושה לך את 17-18-19-20% בשנה, אז תלך לא לפי הדמי ניהול, אלא לפי מה שאתה רוצה להשיג, וכמה שאתה מוכן לקחת סיכון. עכשיו, איך בוחרים דמי ניהול, איך בוחרים קרן נאמנות, זה באמת טריקי. כי אם אתה לא יודע איך לבחור מגוון כל כך גדול, צריך ייעוץ השקעות. והיום זה קצת בעייתי, כי הבנקים לא נותנים ייעוץ השקעות בסכומים קטנים. הם נותנים רק מתיקים של 300 אלף, ויש בנקים שנותנים מתיקים של 500 אלף שקל ייעוץ השקעות. ולכן אנחנו צריכים או ללמוד לבד, או למצוא פתרונות אחרים, שתכף נדבר עליהם. עכשיו, אני רוצה להגיד שקרנות נאמנות זה עולם שלם, אני מדברת פה דקה וחצי, אבל זה באמת עולם שלם, ויש תתי סוגים של קרנות נאמנות. ואתם בטח שמעתם את הדבר הזה שנקרא קרן מחכה, קרן מחכה מדד וקרן סל. אז קרן מחכה מדד זה תת סוג של קרן נאמנות, וזה בעצם השקעה משותפת, ומדד זה קבוצה של ניירות ערך, שעוקבת אחרי, שהן שייכות לאיזושהי קטגוריה מסוימת, ואנחנו עוקבים אחריהם. זה יכול להיות קבוצה של מניות, כמו תל אביב 125, זה יכול להיות קבוצה של מניות בחול, כמו S&P 500, שזה 500 המניות הכי גדולות בעולם, זה יכול להיות קבוצה של אגרות חוב, זה יכול להיות כמו תלבון 60, זה יכול להיות מדד של מניות נדלן, או מניות פיננסים, זאת אומרת, למשל תל אביב בנקים, או תל אביב נדלן, שזה חברות הנדלן. זאת אומרת, יש קבוצה של ניירות ערך, ששמו אותם ביחד, ואנחנו עוקבים אחרי, ואז ברגע שהם במדד אחד, אפשר לעקוב אחריהם ולראות את ההתקדמות. אנחנו לא יכולים לקנות את המדד, אנחנו יכולים לקנות קרן נאמנות שעוקבת אחרי המדד, או מוצר שעוקב אחרי המדד. ולמה זה טוב?
איך זה נקרא קרן שעוקבת אחרי המדד?
קרן מחכה מדד, או קרן סל. קרן סל מחכה אחד לאחד את המדד, מה שהמדד עושה, המדד זה עושה, וקרן מחכה מדד, היא עוקבת אחרי מדד מסוים, אבל למנהל הקרן יש טיפה יותר שליטה, שיקול דעת, והוא יכול לשנות בפנים ככה קצת, לנסות לעשות יותר מהמדד. אבל הוא חייב לעקוב, זאת אומרת, הוא לא יכול לשים מניות שהן לא קשורות. עכשיו, מה היתרון שהשקעה כזאת, לאורך זמן, זה השקעות שמניבות הכי הרבה כסף.
זה מדהים, גם אם יש מישהו שאין לו דירה.
נכון.
55-65.
יכול להתחיל
יאללה,
לשים.
יאללה, שילך לדמי מהשקעות.
עכשיו, אתם יכולים בהוראת קבע חודשית, ואתם יכולים גם לשים סכומים חד פעמים. אם פתאום אתם מקבלים בונוס בעבודה, או נופש בעברה, או פתאום יש לכם איזושהי עסקה גדולה שעשיתם, או קיבלתם מירושה, או לא יודעת מה. אפשר גם לזרוק ככה גם סכומים חד פעמים וגם הוראות קבע. אין הגבלה פה של סכומים. וזה פשוט השקעה, ככה עובד מנוף הכסף. מנוף הכסף עובד ככה, שכסף עושה כסף, וככל שיש לך יותר סכום יותר גדול, ליותר שנים, שאתה פשוט נתן לו לעבוד. זהו.
אבל לפעמים הכסף מחליק. נכון. מתגלץ', מסתפר. לפעמים שוק ההון בירידה, מניות צולחות.
נכון. תראה, דיברת, הזכרת קודם סיכון, שאנשים מפחדים מאוד מהשקעות. ולכן אנחנו צריכים כן להבין שבאמת יש סיכונים, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להשקיע חכם. אם אנחנו משקיעים חכם, אז אנחנו מנטרלים את הסיכון. איך משקיעים חכם? קודם כל, אנחנו משקיעים בהתאם למטרה שלנו. אם זה כסף קצר, כסף טווח קצר, קרן חירום, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזה 10, 20, 30 אלף שקל קרן חירום, זה לא מסכנים את זה. אנחנו מסכנים רק כסף שהוא לטווח ארוך, שיש לי מספיק זמן תיקון, שאם קורה עכשיו משהו, אני לא צריכה אותו מחר בבוקר, שהמשפחה שלי לא נפגעת, שאיכות החיים שלי לא נפגעת, שרמת החיים שלי לא נפגעת אם הכסף יורד, ואז אני מחכה. כי מה שיורד גם עולה. עוד לחכות. ואז כשאני לא מסתכנת, אבל כן לקחת בחשבון, שאתם לא יכולים להיות במשחק הזה בלי להפסיד. זאת אומרת, צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא רק להרוויח, להרוויח, להרוויח. יש גם להפסיד. זה גם חלק מה...
זה נראה לי מה שאמרת בתחילת התוכנית, שאחרי שפרשת מהבנק, אז האנשים שעשו הרבה כסף לימדו אותך, אני מניח שזה אחד מהטיפים שנתנו לך, שצריך לדעת להפסיד.
צריך לדעת להפסיד, אתה לא יכול רק להרוויח, צריך לדעת להפסיד.
אבל תגידי רגע, אני לא יודע אם אני קופץ או חוזר אחורה. בן אדם אומר, וואלה, אני לוקח את ההצעה של ענבר, אני רוצה, לא יודע מה, 20,000 שקל. עכשיו, מחר להשקיע. איך הוא עושה את זה? למי הוא מתקשר? מה הוא עושה?
אוקיי, אז אמרנו שאם אתם לא יודעים איפה להשקיע ויועץ השקעות בבנק זה לא רלוונטי, אז עכשיו צריך למצוא אפשרויות אחרות. אז יש לנו, אפשרות אחת זה פוליסת חיסכון. שהיום פוליסת חיסכון זה בעצם חיסכון בשוק ההון דרך חברות הביטוח. ואז אפשר או להתקשר לחברות הביטוח, באופן עצמאי, לכל גוף מוסדי, זה יכול להיות, ועוד פעם אני רק זורקת פה שמות, לסבר את האוזן.
לא, להתקשר אליהם קודם כדי לקבל חסות לתוכנית.
זה בעיה, אבל לא שיש לי המלצה, זה יכול להיות אנליסט, וזה יכול להיות ללפידות, ואלצ'ולר שחם, ופסגות, ומיטב לש, כאילו התקשר להגיד שלום, אני אראל, אוקיי, אני לא אגיד את השמות של כולם, אבל זה באמת להתקשר לאחד מהחברות ולהגיד אני רוצה להפקיד כסף, ואז אפשר לעשות, בעצם להשקיע את הכסף הזה, שם דרכם דרך שוק ההון, וגם אפשר בהוראת קבע, כל חודש להעביר לשם.
כן, את יודעת, לי זיכרון שהייתי צעיר, ורציתי, אמרתי, יאללה, אני אכנס לשוק ההון, התקשרתי לחברה, אני לא אגיד את שמה, אמרו לי, רק מ-250,000 שקל.
אז בסדר, אבל הדברים השתנו.
כן, אז בדיוק. אז אני מתקשר לבית השקעות, אני
יכול... אתה יכול או עצמאית, או דרך סוכן הביטוח שלך, אין שום בעיה, הוא יכול לעשות את זה עבורך, הוא ישמח גם, הוא מקבל על זמלה, או דרך היועץ הפנסיוני שלך, שגם הוא ישמח, כי גם הוא מקבל.
למה הפנסיוני?
כי זה נחשב, בגלל שזה מוסדיים, זה נחשב חלק ממוצרים פנסיוניים. אבל זה לא, זה כמובן הכסף נזיל, כמובן אתה יכול להוציא אותו מתי שאתה רוצה, יש דמי ניהול, כי אף אחד לא עובד בחינם, אבל זה אותו דבר כמו קרנות נאמנות, אין פה איזה משהו, אבל זה בהחלט, אפשר לעשות את זה כבר עכשיו, מיד.
כן. להתקשר לחברת ביטוח, להתקשר להתיק.
או אם אתם ממש לא בא לכם להתעסק עם זה, תתקשרו ליועץ הפנסיוני שלכם או לסוכן הביטוח. הוא יגיד לכם גם איזה חברה עשתה את התשואות הכי טובות, באיזה דמי ניהול הכי נמוכים. בשביל זה יש אנשי מקצוע טובים שיכולים לעזור לכם.
ובעצם אתם צריכים להחליט מה מטרת הכסף. אם אתם רוצים עכשיו, נגיד אתם בני 55, בואו ניקח דוגמה, אתם אין לכם דירה, ואתם יודעים שהפנסיה שלכם הולכת להיות... כמו שאמרנו, 5,000 שקל, אתם רוצים עכשיו לבנות תיק השקעות שיתחיל להניב עוד 10 שנים, נכון? דוגמה.
למשל, עכשיו, אני רוצה לדבר על עוד אפשרות שהיא מאוד מאוד טובה, קופת גמל להשקעה. שמעת על הדבר הזה?
שמעתי, כן, אבל כדאי להסביר עוד פעם.
אוקיי, אז קופת גמל להשקעה זה מוצר פיננסי, שמצד אחד הוא נזיל, וגם הוא נמצא במוסדיים, ואפשר להשקיע אותו דרך היועץ הפנסיוני או הסוכן ביטוח, או עצמאית, מי שיודע לאן לשים את הכסף. זה בעצם חיסכון, שמצד אחד הוא נזיל, ומצד שני, אם אתם מחליטים שאתם רוצים לקבל את הכסף הזה החל מגיל 60 כקצבה, זה קצבה ללא מס. זאת אומרת, אם אתם מחליטים לקבל את הכסף הזה כקצבה, אתם לא תשלמו מס רווח הון על הכסף.
יפה.
אז זה דרך מצוינת להגדיל את הפנסיה.
ממש.
כי יש לך פה דרך... עכשיו, אם אתם רוצים למשוך את הכל, הכסף נזיל. אין שום בעיה, ואז יש מס 25% רווחי הון, כמו בכל... לא דיברנו על זה, אבל בכל השקעה בבורסה יש מס. אבל אם אתם מחליטים לקבל את הכסף הזה, לשמור אותו כקצבה לפנסיה, לא יהיה עליו מס. וזה בגלל המילים קופת גמל. אז יש לנו פה חיסכון מעולה, עלייה וקוצבה. האמת שזה אחד החסכונות הכי טובים שיש, אבל זה מוגבל בסכום, זה היחיד שמוגבל בסכום.
בסכום של השקעה?
כן, לשנה אתה יכול 58,000 שקל בשנה, סליחה, 79,000 שקל בשנה, שזה אומר 158,000 לזוג, במשפחה לשנה.
שאני יכול להפריש כל חודש.
כל שנה.
כל שנה, כן.
ואפשר גם פה סכומים חד פעמים או...
וכמה שנים, מאיזה גיל אני יכול... מאיזה שאני רוצה, אוקיי.
מגיל אפס, חיסכון יכול להיות לזה בקופת גמל השקעה, אין בעיה.
יפה, אז זאת אומרת ש... אבל הסכום שאני אקבל בפרישה, הוא יכול להיות סכום מאוד גבוה.
לגמרי. כן. זה בעצם עוד דרך להגדיל את הפנסיה שלנו, וזה גם חיסכון בשוק ההון, ובהחלט אפשר לבחור פה מסלולים, ממסלול סיכון נמוך, עד מסלול סיכון גבוה, בהתאם לזה שלכם. אז בהחלט...
אוקיי, אז מה עוד, איזה עוד אפיקים יש בשוק ההון, בהשקעות?
זה שלושה המרכזיים שאתה כאילו באופן עצמאי חוסך.
מה זה שלושה? דיברנו על...
על קרנות נאמנות, על פוליסת חיסכון ועל...
קופת גמל.
קופת גמל. והאפיק הרביעי זה אפיק שהוא דרך השכר. זה בעצם קרן השתלמות.
אוקיי.
שקרן השתלמות זה אחד החסכונות הכי טובים שיש. ומה שאני רוצה לבקש מכם... זה תשמרו עליו, כי זה חיסכון שהוא ללא מס, והוא על בשוק ההון, והוא דמי ניהול נמוכים, ובעצם זה אחד החסכונות, הווזת זהב שעושה לכם הכי הרבה כסף, ויתרון של קרן השתלמות זה שאתם יכולים לקחת על חשבון קרן ההשתלמות הלוואה, ולמנף את עצמכם. אני אספר לך סיפור, בא אליי זוג, שרצה לעשות אנרגיה סולארית, לקחנו הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות שלהם. הם קנו פאנלים סולאריים. פאנל סולארי, למי שיש גג או שטח, זה דבר, זה, החברת חשמל מעודדת את זה היום, היא חייבת שחלק מהחשמל יהיה פרטי, והיא קונה מכם את החשמל. עכשיו, עשינו בעצם, הם לקחו הלוואה, פאנל סולארי עולה בערך 100,000 שקל, הם לקחו הלוואה מקרן ההשתלמות, שהם יחזירו אותה במשך 7 שנים, בינתיים הם בנו פאנל סולארי, הם מקבלים הכנסה שוטפת בין 800 ל-1,500 שקל בחודש,
וואו.
דרך, מחברת החשמל, תלוי פשוט חורף קיץ, ומשלמים, וזה הכסף שהם משלמים את ההלוואה, אז הם לא משלמים הלוואה כרגע, הם מקבלים כל חודש כסף, הכנסה פסיבית, בעוד 7 שנים כשהם מסיימים את ההלוואה, יש להם הכנסה פסיבית, לכל החיים. בינתיים גם הצריכה של החשמל, הם לא משלמים אותה כי זה, כי זה סולארי. והקרן השתלמות עובדת. והקרן השתלמות עובדת, אז הכסף עובד.
כאילו מי שאין את ההשכלה הפיננסית הזאת, היה פשוט מושך את הקרן השתלמות, כי אומר, הנה, יש לי כסף, אני אשתמש, אני לא רוצה הלוואות, מפחיד אותי, החזרים, ריביות. והנה, את אומרת, הפוך, השארת את זה והרווחת מכל העולמות.
עכשיו, יש לי זוג שקיבל 1,000,000 שקל ירושה. לקחנו את הכסף, שמנו בפוליסת חיסכון, בחברת הביטוח. אתה יכול לקחת הלוואה לכסף, בתנאים מאוד מאוד טובים, כי הבטוחה שלך זה בעצם הכסף. אם קורה משהו, אז יש להם בטוחה מאוד מאוד חזקה, אז התנאים הם מאוד מאוד טובים. הם קיבלו 1,000,000 שקל, לקחנו 80% מהכסף, 800,000 שקל, הם קנו דירה. אז יש להם פה מצד אחד דירה, שמכניסה להם שכר דירה, שמשלם את ההלוואה במשך 10 שנים. אחרי 10 שנים יש להם הכנסה פסיבית כל החיים. ומצד שני, הכסף בשוק ההון גם כבר עובד. אז בגלל זה אני כל הזמן אומרת לך, זה לגו. פשוט צריך לדעת את כל ה... צריך פשוט לדעת איך ה...
כן.
איך לפרק ולהרכיב את זה מחדש, ויש המון, המון, המון אפשרויות. כן. האפשרויות הן בלתי מוגבלות.
אני מניח שמגיעים אליך זוגות, כי את באמת מוחדת לכלכלת המשפחה. המילה משפחה מופיעה פה כי זה בזוג, ו...
כן, כל סוגי המשפחות.
דיברנו על זה, יש התנגדויות, צריך לשחרר אותם, ואני חושב שיש חלק מההתנגדויות הן גם מוצדקות, כי בעיקר בגיל השלישי, הרבה פעמים, הבן אדם לא יודע, ובאים אליו על כל צד ושאל שרלטנים, תעשה ככה, תעשה ככה, גונו את הכסף, תלחץ על הלינק הזה. האם את נתקלת עם אנשים שעברו עוקץ מסוים, שתכמנו אותם בצורה כזאת, או מה את מציעה
למי שרוצה להיכנס להרפתקה כזאת? אני רוצה לפנות פה, קודם כל, לילדים שאתם בגיל שלי, כי תהיו ערניים. בבקשה, תהיו ערניים להורים שלכם, כי היום אנחנו נמצאים בעידן סופר טכנולוגי. ההורים שלנו הם לא טכנולוגיים, הם לא מבינים את המשמעות של מה שהם עושים. קודם כל, תסבירו להם, בבקשה, לא ללחוץ על לינקים ששולחים להם, כי הם לא מצליחים להבין. והיה לי לקוח שהתקשר אליו בן אדם, ואמר לו, שלום, אני מבזק, תעביר לי בבקשה, יש לכם חוב של 36.14 שקלים, תעביר לי בבקשה בביט, אבל אל תעביר לי עם נקודה. אנחנו שמים את הנקודה אוטומטית.
אני לא מאמין.
עכשיו, הוא בן אדם בן 80, הוא לא... התקשרו מבזק, הכל היה בסדר, אז הוא העביר 3,614 שקל בביט.
וואו.
אי אפשר לבטא להעברה בביט, ורק אחרי שהוא לחץ על הכפתור, הוא ראה שכתוב שם שם ערבי, לא משנה איזה שם, אבל שם...
לא בזק.
לא בזק, כן. ואז הוא התקשר אליי, ואז אמרתי לו, אבל למה עשית את זה? זאת אומרת, הוא היה כל כך נחמד.
וואו.
אז תהיו אתם מרניים. עוד זוג שפנה אליי... הסתבר שהם, ישראכרט שלחו להם את החיוב החודשי במייל, והם לא נכנסים למייל. זה דור אחר, אתם צריכים להבין, כאילו זה דור לא טכנולוגי.
הם נכנסים למייל בתיבת דואר הפיזית.
אז פעם אחת היה איזה, לא יודעת מה קפץ להם, והם נכנסו למייל, ואז הם גילו שמישהו השתלט להם על הכרטיס אשראי, ובמשך 6 שנים שילם, הם שילמו... גולן טלקום או משהו כזה. 6 שנים. עכשיו, זה נשמע לא הרבה כסף, זה 60 שקל בחודש. תכפילו את זה, כאילו זה המון כסף. כמובן שהביטוח, ישראכרט, יש לכם תמיד ביטוח שתדעו בכרטיסי אשראי לחצי שנה, אם זה 4 שנים, חברת האשראי לא מגבה אותה. עכשיו, לך תדבר עם חברת האשראי, לך תנסה להוציא להם כסף, לך תסבירו שזה אנשים בני 80, 75, 80, שלא מבינים, שלא ידעו, שלא ראו שאף אחד... זה... מה שאני מבקשת מכם, תהיו אתם העיניים של ההורים שלכם, תהיו ערניים, תעזרו להם, תבדקו שהכל בסדר.
אתה יודע, זה מגיע לנושא שלא עדיין נספיק לדבר עליו, אבל גילו, גם ניהול תקציב. ברגע שאתה מנהל את התקציב של ההורים שלך או של עצמך, אז אתה פתאום לא יהיה לך מתחת לעיניים גולן טלקום שש שנים.
כן, נכון. אבל אתה יודע, אל תשכח גם... שאנחנו חייבים, עם כל הכבוד, גם להתייחס להורים שלנו בכבוד. ואי אפשר שזה שהם מבוגרים, הם לא מטומטמים. כן. זאת אומרת, לא צריך להתייחס, הם יודעים לנהל את הכסף שלהם, רובם. הם עשו עבודה לא רעה בכלל כל השם. בואו ניתן להם את הקרדיט.
לא, אז לעצמנו, בואו נגיד לעצמנו, אם יש לך כאילו לקראת הסוף משהו להגיד על ניהול תקציב, איזה טיפים שיש לנו חוץ מתיק השקעות וחוץ מ...
אני רק רוצה להגיד שזה חשוב לנהל את התקציב. כאילו אנשים נורא לא אוהבים לנהל תקציב, כי זה העבודה הכי סיזיפית והכי שחורה והכי לא כיפית. ואני עוד לא ראיתי ביום שישי בערב שאנשים יושבים ואומרים...
בוא ננהל תקציב. בוא,
אתה יודע, כאילו תמיד אנשים אומרים, מה אתה יודע, אני שבוע קניתי ניירות ערך, אני קניתי דירה, אני... נכון? כאילו, אף אחד לא בא ותגיד, חבר'ה, אני בניתי תקציב, כאילו, זה לא יקרה. אז, אבל תדעו לכם שאם אתם רוצים לצמוח, זה ה... זו הדרך.
במתכון ההצלחה.
זה הדרך. כי אז, ברגע שאתם בונים תקציב, הכנסות גבוהות מהוצאות, ברגע שהכנסות גבוהות מהוצאות יש עודפים, ברגע שיש עודפים אנחנו שמים אותם בחיסכון, חיסכון הופך השקעה, השקעה הופכת נכסים פסיביים, וזו הדרך. אז תתחילו בלבנות תקציב, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה.
וואו, איזה כיף, ענבר, ממש זה כיף שבאת לתוכנית, אני חושב, היה גם ממש נעים וממש כיף, והידע פה עבר, באמת בצורה ממש נעימה וכיפית. אתה יודעת, התחלתי את התוכנית, כן, 5,000 שקל, מה אפשר לעשות? ופתאום, וואו, אפשר לעשות משכנתה הפוכה, אפשר לעשות תיק השקעות, אפשר קופת גמל, קרנות נאמנות, תחשבו על הדברים האלה, בום, היה ממש ממש כיף, וכיף שאת יודעת, את באולפן הזה כל יום חמישי, תוכלו לראות אותה פה ברדיו סול, יש לך גם אתר, נכון? וגם ספר שכתבת, אז ממש, ענבר ראם באינטרנט, תמצאו אותה, היה כיף.
תודה רבה לך על ההזדמנות.
אנחנו נסיים בשיר של בניה ברבי, אז ניפגש בעוד תוכנית של פרק חדש, כל יום ראשון בשעה 11 כאן באולפנים של רדיו סול בפתח תקווה, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. להתראות.
את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו. אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו, הוא יכוון. אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו, איך נשמח רק שנינו. ושמע, לכל שאלה יש תשובה, אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך, מי יודע. יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. כמו משוגע לא יודע לאן, כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן. מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.
מחפש לי מהות רגע אושר קטן. מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע עליה. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, יודע. מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע עליה. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.
בקפה, נזמור בנה והרבה, בחישה, בחינוך, כזה ניתן אוכל לבנות, בחנות הבשר.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנט.